שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום, יעל אשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו 1279, ואנחנו ננצל את התוכנית הזו לסכם את השנה החולפת, גם בארץ וגם בעולם. הייתה שנה מאוד מיוחדת. נרצה להתבונן בה קצת יותר לעומק מהרגיל, בדרכנו אל חיים חדשים. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז אם אנחנו מסתכלים באמת על תהליך מאוד משמעותי שקרה בשנה האחרונה ברמה העולמית, הוא בעצם הקורונה שהתחילה בסוף שנה שעברה, בסוף 2019, נכנסה בצורה מאוד מאוד אגרסיבית לתוך שנת 2020. אם אנחנו מסתכלים על נתוני ההדבקה נכון לאתמול, אז מדברים היום כבר על כ-25 מיליון מקרי הדבקה, מדברים על תמותה של קרוב ל-850 אלף איש בכל העולם. מדברים על מוקדי תחלואה שעדיין הולכים ומתחזקים במקומות שונים בעולם. ואנחנו רוצים באמת בתוכנית הזאת להבין קצת מה קורה בעולם כולו. האם יש לנו כאן איזה שהם, אנחנו כן רואים שיש שוני בין אזורים גיאוגרפיים שונים, מה שקורה בארצות הברית, זה לא מה שקורה באירופה ולא מה שקורה באפריקה. ואנחנו רוצים ככה באמת להבין, האם אתה מזהה תהליכים שונים במקומות שונים בעולם? ואיזה הבחנות יש לך לגבי אזורים גיאוגרפיים שונים בעולם? בנוגע להשפעת הקורונה, לתהליך שהקורונה ככה מביאה איתה.
אנושות היא גוף מאוד מגוון. 70 אומות העולם, היום זה, הם מציגים את עצמם כ-130 ואפילו עד 200 עמים ואומות וקבוצות למיניהם, ועוד יותר יש מזה חלוקות וחלוקות, זה דבר אחד. דבר שני זה שחיים בצורות שונות מאוד מקצה לקצה, בכל מיני מקומות, תחת השפעת הטבע שונה מאוד. כאן זה קיץ, כאן זה חורף, כאן זה ממש, זה איך כדור הארץ מתחלק, עם למעלה ועם למטה, צפון, דרום. אז אנחנו לא יכולים להשוות בין מה שקורה הקורונה עושה בחורף ובקיץ. באוסטרליה נגיד עכשיו זה חורף, אצלנו זה קיץ, כן, וגם כן באקלים כללי, איך זה באסיה ובאירופה ובאפריקה, אמריקה. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו יכולים לדון עליהם הרבה, ואני לא חושב שאם אנחנו נדע מזה הרבה גם כן. אנחנו צריכים לראות לא מצד האנושות איפה אנחנו נמצאים, אלא מצד הקורונה איפה אנחנו נמצאים. מה היא רוצה מאיתנו? מה המכה הזאת, איך שהיא באה? ומה דורשת מאיתנו? ואז אנחנו נוכל איכשהו להגיע להבנה מה קורה כאן. זה דבר אחד. דבר שני, שבאמת עברנו לימוד מאוד יפה, קשה, אבל עוד לא סיימנו, ודאי רחוקים אנחנו מלסיים, כי אנחנו רק עברנו כמה התפעלויות ממה שעובר, אבל מה עובר בדיוק אנחנו לא יודעים, לאן זה לוקח אותנו לא יודעים, מה הכוונה, מה היא מטרה הסופית גם כן לא יודעים. אנחנו כאילו כמו חיות קטנות שקיבלנו מכות, מסתכלים מאיפה הן באות המכות האלה, לא יודעים למה, לא יודעים לאן, ורוצים באיזו צורה להסתתר ממכות, כמה שאפשר, להגן על עצמנו. זה כמו התגובה של כל גוף החי, שמקבל מכה, אז מיד הוא מתכווץ, מיד מחפש באיזה פינה אני יכול בינתיים להסתתר, כדי שמכה הבאה לא יורד עלינו. זה ככה שאנחנו רואים ישיבות ממשלות, וכל מיני גופים, רפואים, ו ארגון בינלאומי, בריאות בינלאומי וכן הלאה וכן הלאה. כולנו מסתכלים בצורה כזאת. באמת אנושות היא מאוד מוללה נראית בזה, וזה מה שעבר. סיכום השנה היא שאנחנו נמצאים במצב שקיבלנו מכות, כמו כלב קטן מקבץ את הזנב שלו, ככה כולו, וזה המצב. זהו.
אם אנחנו מסתכלים ככה ברמה העולמית, על כל ההתרחשות העולמית שקורית כאן, איך אתה ככה מסכם את השנה מבחינה כלכלית למשל, מבחינה תעסוקתית, מבחינה חברתית, יחסים בינלאומיים, מה אתה רואה, איזה מגמות אתה רואה, איזה תהליכים קורים פה?
יחסים בינלאומיים נמצאים בהקפאה יחסית, כי יחסים בינלאומיים במיוחד הם קשורים ליחסים של המסחר ותרבות. מסחר, בוא נגיד. ומפני שהמסחר עכשיו הוא נמצא ממש בשפל, זה גם כן קשור לזה שאין לאנשים כסף, לכן הענפים האלו כמו תיירות וכל הדברים האלה ממש נמצאים בשבירה, ומי יודע אם הם יקומו. אני חושב שהם כבר לא יקומו, אם כבר אנחנו מדברים על עתיד. ולכן מה שקורה, אנחנו נמצאים בשינוי גדול מאוד, ההכרחי המחויב מלמעלה, מהפנדמיה עצמה. אנחנו נמצאים בשינוי של כל המערכת היחסים בינלאומיים בין בני אדם, שגמרנו עם היחסים האלה שאנחנו היינו משתוללים כמו ילדים בחצר או בארגז חול. אלה היום זה כבר בצורה הרבה יותר מתונה, ושאין לנו מספיק כוח ואמצעים להיות בקשר ובמשחק הדדי בינינו. זה דבר שני. דבר שלישי, שגם כן ודאי שעניין התרבותי נמצא בהקפאה, לימודים באוניברסיטאות, בית ספר ואפילו בגני ילדים נמצאים כולן בהקפאה. אם בזמנים, בימים הקרובים נצטרך ילדים לצאת וסטודנטים וכן הלאה למקומות הלימוד, אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שזה יביא שוב ושוב עלייה גדולה בחולי קורונה וירוס, ואנחנו נבין שאין כאן ברירה, אלא אנחנו צריכים לראות יותר נכון סיבה לתופעה הזאת. והסיבה העיקרית והעמוקה הפנימית של התופעה בקורונה וירוס, זה היחס האגואיסטי בינינו. אם אנחנו נלמד את עצמנו להתייחס ליפה זה לזה, אנחנו לא צריכים שום תרופות, ואנחנו יכולים לפתוח כל סוגי היחסים בינינו פשוט בצורה הפתוחה ביותר. אם אנחנו לא נשנה את היחסים בינינו לטובה, למצב של לקראת החיבור ואפילו לקראת האהבה, אז לא יעזור לנו שום תרופות, ולא נוכל להתפתח לא בגני ילדים, לא בבתי ספר, לא באוניברסיטאות, ובכלל יהיה לנו קשה מאוד עד שנלמד שהכל תלוי ביחס הטוב איש לרעהו.
בתהילת דבריך אמרת שהאנושות היא גוף מגוון, ואי אפשר להשוות בין אזור אחד בכדור הארץ לאזור אחר, בין אומה כזאת לאומה אחרת וכן הלאה. איפה זה שם את המדינות השונות ביחס לנקודה המרכזית הזאת שהצבעת עליה עכשיו, של היחסים האגואיסטיים בין אנשים? האם בעיניך מדינה שבה היחסים בין אנשים הם יותר אגואיסטיים, היא תיפגע יותר מהקורונה? מדינה שבה היחסים הם יותר טובים, היא תיפגע פחות מהקורונה? איך אתה רואה את המפה העולמית ביחס לדיאגנוזה הזו של איכות היחסים?
אני לא יכול להגיד לך, לא להראות לך את המפה של כל העמים לפי רמת האגו שכרגע מתגלה, שבכל עולם ועולם, בכל אדם ואדם, בכל יום ויום זה משתנה. זה משתנה, אבל ללא ספק בחברות כמו אומה ישראלית בארץ ישראל ואומה אמריקאית בארצות הברית, כן, יהיו מכות מאוד מאוד קשות.
למה דווקא על שתי המדינות האלה הצבעת?
מפני שישראל היא בעצם צריכה להראות לכל העולם מידת החיבור הנכונה, צורת החיבור הנכונה. כן? זה קודם אנחנו צריכים להיות ואהבת לרעך כמוך, ולהיות בזה אור לגויים, לכל העמים. ובארצות הברית גם כן, שם ישראלים זה חלק מאוד מאוד משפיע בחברה האמריקאית, וגם כן כל החברה האמריקאית, כמו שכבר דיברנו, שהיא כולה מאוד אגואיסטית, ואין בה שום נתון שקושר אותם יחד חוץ מהאגו, ואין שם קשר תרבותי, חינוכי, ומכל שכן קשר דתי, קשר שקושר אותם פעם שהם יצאו מאבא ואמא, כמו צרפתים נגיד, גרמנים, שיש להם איזשהו שורש שקושר אותם יחד. הם לא מרגישים את עצמם אחים, אלא לגמרי שזו זרים זה לזה, כך בנויה כל מדינה אמריקאית. וגם היהודים בינינו, הם גם כן לא מרגישים שהם קשורים לעם אחד. כי באמת אנחנו אוסף של כל העמים שאברהם אבינו אסף אותם בבבל העתיקה, ולקח אותם לארץ כנען מהבבל.
אתה מתכוון במקורות שלנו?
כן, לפני 3,500 שנה.
אוקיי.
ולכן אנחנו לא מרגישים ב-DNA שלנו, שאנחנו ממש שייכים אחד לשני. אלה, כמו שכותב בעל הסולם, אנחנו אחים לצרה. מפני שמרביצים אותנו, שונים אותנו כולנו, לכן אנחנו מרגישים לפי זה, קרובים זה לזה. אבל ברגע ששנאה הזאת, החיצונה, היא עוברת, גם אנחנו מתרחקים זה מזה ומזלזלים זה מזה.
אז הצבעת לי עד כה על שתי מדינות מרכזיות בגלובוס, אחת זה ישראל והשנייה זה ארצות הברית. האם אתה רואה שהעידן הזה שאליו נכנסנו של הקורונה עומד לשנות את מאזן הכוחות העולמי בכלל? ואם כן, איזה שינויים אתה רואה במאזן הכוחות העולמי? רב, אנחנו לא שומעים אותך.
אני לא חושב שאנחנו מסוגלים לדבר בצורה כזאת, כי לזה צריכה להיות הכנה גדולה מאוד לכל המאזינים. ומה שכן אני יכול להגיד, שיהיו שינויים גדולים מאוד, וקודם כל בארצות הברית ובישראל.
זאת אומרת, מוקדי הכוח החשובים לשנה הקרובה, לא נדבר על טווח ארוך, זה ישראל וארצות הברית, אפשר לומר כך?
כן.
עכשיו אני רוצה להבין, מה יהפוך לדוגמה את ארצות הברית למדינה חזקה יותר ממה שהיא היום? לפני שהתחיל המשבר, היה מובן שארצות הברית היא מעצמת על. הכי עשירה, הכי מתקדמת, הכי טכנולוגית, הכי חימוש, הכי, 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 הכי. באה הקורונה ונתנה לה כאילו סתירה מצלצלת מכל הצורות, מכל הגוונים, מכל התחומים. היום היא בוערת מבפנים. מה קרה לארצות הברית? למה דווקא המעצמה הכי גדולה קיבלה מכה כל כך חזקה?
כי היא הייתה בנויה רק על האגו הפרטי של כל אחד. אגו הפרטי של כל אחד, ללא שילוב של הרגשה לאומית, גאווה לאומית, ללא שילוב. אלא ברגע שאפשר, כל אחד מוכן למכור את כל המדינה הזאת ולעוף ממנה ולא אכפת לו.
מה הכוחות, אם מסתכלים על הכוחות שהובילו את העולם שלנו, שהניעו את העולם עד התקופה שלפני הקורונה, ואם נסתכל על הכוחות שיניעו לדעתך את העולם בתקופה שאחרי הקורונה, מה יהיה ההבדל?
ההבדל שעד היום אנחנו היינו מתפתחים על ידי האגו שלנו, שהיה מתפתח ומושך אותנו לצורות ההתפתחות. ומהיום והלאה, אנחנו מתפתחים לא על ידי האגו, אלא על ידי קשר שלנו שבינינו, לפי כמות ומהות שמתפתח, ולפי זה אנחנו כבר נתקדם.
איך האגו מפתח, אני מבינה. איך קשר מפתח, איך קשר מהווה כוח מפתח באנושות?
הוא יפתח אותנו בצורה כמו שעכשיו כבר עושה. הוא נכנס לאט לאט ומפתח אותנו. אבל אנחנו במקום להרגיש שאנחנו מתפתחים, אנחנו מרגישים את עצמנו מדרדרים.
למה?
כי אנחנו לא מבינים צורת ההתפתחות הזאת. אנחנו מסתכלים על זה שמה קורה עם האגו שלנו, עם החיים שלנו. אנחנו מרגישים את עצמנו אומללים יותר. מה שאם כן, אם היינו דנים על הצורות הקשר בינינו, שמתחילים לאט לאט להתפתח בהתקרבות זה לזה, אז היינו מרגישים את עצמנו אחרת שמתפתחים.
ההגדרות משתנות?
לגמרי.
אז לפי ההגדרות החדשות, מה יגרום למדינה להיות חזקה? מצליחה.
עד כמה שיש קרבה וצורה הדדית יפה, יש לרעהו.
ומה יגרום, אם אנחנו מסתכלים ככה ברמה העולמית, מה יגרום למשל לאזור מסוים לסגשג? האם זה קשור רק במדינה מסוימת או גם ביחסים בין המדינות?
גם יחסים, אבל זה, העיקר זה בפנים.
בתוך מה שקורה...
כן, בינתיים זה בתוך המדינות.
והעניין בכלל של מדינות וגבולות, זה משהו שהוא יישאר רלוונטי, או שמשהו שהרלוונטיות שלו הולכת ו...
זה לא חשוב עכשיו. את שואלת דברים שהם לגמרי לא קשורים לנו עכשיו. זה לא מדאיג אותנו. מה אכפת לי? יש גבולות, אין גבולות.
המוקד של הכוח הוא הופך להיות קשר. קשר בין פרטים.
כן.
ככל שבמדינה מסוימת הקשר בין הפרטים יהיה יותר, תכף אתה תגיד לי מה בדיוק, ככה המדינה תהיה יותר חזקה, ככה היא תהיה יותר מצליחה.
נכון.
אז מה הוא צריך להיות יותר? הקשר, מה הוא צריך להיות יותר? תאפיין לי את הקשר.
קשר, קרבה פנימית שאיש הבין את השני, ירגיש את השני, ירגיש שהם שייכים לחברה אחת.
במה זה תלוי ההרגשה הזאת של קרבה פנימית?
בחינוך בין בני אדם, עד כמה שהם מבינים, עד כמה שהם בודקים את עצמם ומעכלים את צורת החיבור שיש להם מצד הטבע.
אם אני לוקח את ישראל, אמרת שיהיו שתיים דומיננטיות, ישראל וארצות הברית. בוא רגע נעבור לישראל. אמרת שהמאפיין העיקרי של ישראל זה שאנחנו מרגישים אחים לצרה. הדימוי הזה, זה החיים שלנו. אנחנו חיים במלחמה מתמדת, אחים לצרה. האם אחים לצרה זו קרבה פנימית?
איזה יש בזה קרבה?
יש בזה...
יש לנו איזה סגירות כאחים, כביכול, אבל לצרה שהיא עוקבת אותנו ומחזיקה אותנו יחד.
אז זה לא מספיק.
זה כמו שנגיד... אמא סוגרת כל הילדים שלה שרבים ביניהם בחדר אחד ואומרת עד שאתם לא תהיו ילדים טובים שיאהבו זה את זה אתם לא תצאו מהחדר.
אוקיי.
נו.
אז ההתפתחות הזאת מאחים לצרה לבין אחים שהם אחים בקרבה פנימית, מה יש שם? איזה תהליך של התפתחות יש?
שילדים מתחילים להקל בחדר הזה שהם כלואים, כן? הם מתחילים להקל למה זה, ועד כמה שאימא צודקת, וכמה הם צריכים לשנות את עצמם, איך לעבוד על עצמם, איפה לקבל כוחות שיחברו ביניהם, ואז כשהם רואים שהם בדרך ויכולים להחזיק, אז אפילו שהם ייצאו מהחדר, הם ישירו ביניהם בקשר יפה וטוב, אז... הם מרגישים שפתאום אין דלת ואין חדר ואין מנעול. הכל פתוח.
במה זה תלוי הפתיחות הזו?
בקשר ביניהם.
אמרת קודם שישראל יש לה פוטנציאל להביא את הקוד ההתקשרות של ואהבת לרעך כמוך. עכשיו לא נעים להגיד, אנחנו פה בישראל מאוד מפולגים, בלשון המעטה מאוד מפולגים. ואני חושב שהשנה הזאת עם הקורונה ועם הכל, עשתה אותנו עוד יותר מפולגים, עוד יותר נלחמים אחד בשני. זאת אומרת, אם אני מסכם שנה, אני בהרגשה האישית שלי לגמרי, ישראל התרחקה מהמקום של ואהבת לרעך כמוך, אני יכול ואהבת מקסימום את מי ששייך למחנה שלי, וגם בתוך המחנה שלי יהיו אלף מחנות, אבל את זה נשים בצד. זאת אומרת, אנחנו לא במקום הזה של לתת דוגמה לעולם של חברה שהיא ואהבת. אנחנו אוכלים את הראש אחד לשני, זו המציאות פה בארץ השנה.
כן.
אז זה הולך למקום רע? לאן זה הולך מכאן, לשנה הקרובה? מה אתה רואה?
אני רואה שאנחנו נמצאים במצב שרק מתוך הרע אנחנו יכולים ללמוד. רק מתוך הרע. אחרת אין לנו, שכל להביא את עצמנו ללימוד הנכון, האופטימלי. אין. וזה לא רק בקשר בינינו, בכל דבר ודבר. אנחנו לא מרגישים שיש לנו יסוד, לא קיבלנו אותו. זה גם כן כלפי מדיניות, גם כלפי חברה, בכל דבר.
מה יכול להיות לנו כיסוד שהוא יהיה גם מכנה משותף שיש בו מקום לכולם באשר הם?
מה זה באשר הם? אני לא מבין.
באשר הם הכוונה ככה, בישראל כל בן אדם יכול להיות ראש ממשלה, כל בן אדם יכול להקים מפלגה חדשה שתהיה שונה מהמפלגה של השכן שלו.
כן.
כל אחד יש לו הרגשה שהוא הכי חכם בעולם.
כן.
אני לא אומר את זה בזלזול, אני מפרגן. עם של חכמים, אולי יותר מדי חכמים. איך מהמקום הזה, נראה לי שזה בטבע שלנו, איך מהמקום הזה אנחנו עוברים ממצב של פילוג כל כך גדול לאיזושהי, אמרת, יסוד משותף. מה יכול להיות משותף פה?
שיש משהו למעלה מאיתנו. רק על ידי זה. אני מסכים למה שאמרת. נגיד שזה ככה, שלתת לכל אחד להיות ראש ממשלה, אבל מי למעלה יהיה? משהו, איזה עיקרון צריך להיות מלמעלה, שכולנו כלפיו משתחווים, שכולנו לעומתו מתחברים.
מה זה יכול להיות למשל?
תגיד לי אתה, איזה עיקרון יכול להיות?
אני לא מכיר כזה העיקרון.
אהבה. רק אהבה יכולה להחזיק גפתנים יחד. אז כלפי אהבה אני מכניע את ראשי.
למה אתה מתכוון שאתה אומר אהבה?
אהבה שאני מחזיק את עצמי שאני חכם ומבין ומרגיש והכל הכל הכל, חוץ מדבר אחד, שיש מישהו שאני אוהב אותו, והאהבה היא מחייבת. כמו כלפי ילדים.
מחייבת במה?
בהכל.
זו התפתחות רגשית.
כן, אז מה? יכולה להיות התפתחות אחרת? שכלית זה לא יחייב לשום דבר, רק לפלפולים.
מדינה תהיה חזקה אם יתפתח בין אזרחי הרגש של אהבה? זה מה שאתה אומר לי?
כן, ודאי. ודאי, לא צריך יותר שום דבר להיות. למה? כי בזה אנחנו נהיה קשורים זה לזה, ובזה אנחנו נהיה קשורים לכוח עליון. וזהו. זה שמנהל את כל החיים, זה ששולח לנו את הקורונה וכל הדברים האלה, מאיפה זה בא? יש רק מקור אחד.
הקורונה באה מהטבע, לא?
נו, וטבע בימת האלוקים.
לא הבנתי.
טבע זה הבורא. מי בורא אותנו? טבע. מי בורא אותנו? בורא.
מי ברא את הקורונה?
בורא. יש עוד מלבדו?
הטבע, אני חושב.
נו, בסדר, זה אותו דבר. סתם אתה נותן כמה שמות לאותה תופעה.
אוקיי, אז הטבע נתן לנו את הקורונה.
כן.
למה?
כדי לסדר אותנו.
בקשרי אהבה.
כן.
שזה
רק
הכי...
רק לצורה כזאת הכל מתקיים ומתקדם.
זה תהליך אבולוציוני?
כן, ודאי. הכל לפי תוכנית.
מה המטרה של התוכנית? מה הסצנה העיקרית בסוף התהליך? מה יש שם בסוף?
לקרב בינינו ולבורא.
אני לצערי הרב בעוד דקה נצטרך לסיים, בוא נתחיל לסכם. העולם קיבל את מכת הקורונה, וההתהדשות והחוזקה וההצלחה הולכת להיות בהתקשרות רגשית חדשה. אמרת, ישראל הולכת להיות מדינה מאוד חזקה.
כן.
תגדיר לי מה ישראל בדיוק צריכה לעשות כדי לצאת מכל הסיפור הזה הכי חזקה שרק אפשר. מה בדיוק?
רק לגלות חיבור בין כל אזרחיה. בלבד.
ואיך אתה מודד חיבור? מה הסרגל?
ערבות. שאני ערב לכולם. וכך כל אחד עבור כולם.
אתה אופטימי, הרב לייטמן?
מאוד. שזה לא מפני שהמפתח לזה לא נמצא באף ישראלי או יהודי, אלא בידי כוח עליון.
אז מה תאחל לנו לשנה הקרובה?
שהכוח עליון תעבוד עלינו קשה, חזק ומטרתי עד כמה שאפשר, ושאנחנו נסבול אבל נקיים רצונו, וכך נגיע לתפקידנו הנכון.
תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.